אולי נחזור על הכותרת של הנושא שלמדנו, זה אהבת ישראל. ואמרנו שהרב קוק זצ"ל לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. זאת אומרת, הוא היה, הייתה לו אהבה גדולה. דרך אגב, כל מי שנפגש איתו בחייו, כן, אז הוא התרשם מאוד מההקרנה שלו. היה לו שפע כנראה, אהבה מרגישים. כל אחד, היו אנשים מכל הקשת החברה שהיו נפגשים איתו, והדבר הזה השאיר את חותמו. הם מספרים, נפגשתי עם הרב קוק, הדבר הזה גרם לי לחוויה מיוחדת במינה. אם אינני טועה, אני רוצה להיזכר בסיפור שמעתי מאחד מהרבנים הראשיים, הרב הספרדי, אני כבר בוגד בי קצת. איך קוראים לרב הספרדי? הרב ניסים, דרך הצדיק לברכה. אז הוא היה בג' באדר, היינו מתאספים בישיבה הישנה, ושם היו הרב ציודה, דרך הצדיק, היה מדבר, מזכיר את האבא, ואומר דברים, דברי תורה מופלאים וכו', אבל גם היו באים רבנים מכל מיני מקומות, ביניהם אז באותה תקופה בא הרב ניסים, היה אז הרב הראשי לישראל. הוא סיפר על החוויה שהייתה לו בפגישה עם הרב קוק זצ"ל. מה הייתה החוויה שלו? הוא אמר שאז הוא היה אברך צעיר, שהוא נפגש עם הרב קוק, היה אברך צעיר, אם אינני טועה הוא בא מעיראק, היה מלא וגדוש בתורה כנראה, והוא אמר חידושי תורה, הוא כתב חידושי תורה, והראה לרב קוק זצ"ל, והרב העיר לו הערה, משהו כתב, והרב ניסים התחיל לענות לו, כאילו הוא רוצה להתווכח איתו על ההערה הזאת. ואז הרב התחיל לדבר איתו בדברי תורה, אומר הרב ניסים ביום ג' אלול, אני התביישתי, התביישתי, איך בכלל העזתי? שפע כזה של תורה, כל המקורות, מהגמרא, מהראשונים, מהאחרונים, מהקבלה, מהניתר הקרן, זה מעיין בלתי פוסק של תורה, הופק מנותק. אמר, הייתה לי חוויה כזאת גדולה להיפגש עם תורה כזאת גדולה. היה אדם בעל שופע, כן? שפע גדול. והאהבה היא הדבר שאפיינה אותו מיוחד. הוא היה אוהב את כולם, כל מי שמפגש איתו. אהב גם את אלה שלא אהבו אותו. מספרים על, על את מי שלא אהב אותו. היו. כן, היו. למה? הוא היה חדשן מבחינה זאת, שהוא היה הסמכות התורנית, העליונה נאמר, הגדולה בארץ ישראל, בתור רב ראשי. וגם לפני שהיה רב ראשי, שהוא אמר שכל תהליך התחייה לארץ ישראל כאן בדור שלנו, זה קודש, זה דבר קדוש. וצריך להיות שותפים לזה, וחלק מזה. ולא לעמוד מהצד, במקרה הטוב, במקרה לא טוב להתנגד לזה. כמו שהיום יש אנשים שכל תהליך התחייה כאן בארץ ישראל לא מצא חן בעיניהם. אני לא דבר שלא אומרים הלל ביום העצמאות, אלא בכלל הם לא מרגישים, הייתי אומר, שייכות גדולה, הזדהות גדולה עם המדינה, כן.
אומרים
תחנון. כן, בכל זאת, המציאות הזאת של התנגדות, לקבוע על הדור שלנו, בתהליך התחייה, גושפנקה של קודש, כן, זה היה אז כבר, בתקופת הרב קוק זצ"ל, והיום היום זה עוד יותר צוואר תאוצה. משום מה, כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המציאות היא יותר ברורה, כאילו מהצד שני יש כאילו התנגדות גדולה לדבר הזה. אז בכל זאת, למה לספר השואה, שאלת אותי אם הוא אהב את אלה שאפילו לא אוהבים אותו. אז יש סיפור יפה שאני קראתי, היה פעם שוטר בירושלים. ירושלים הייתה פעם קטנה, לפני מלחמת העולם השנייה, הייתה ירושלים, כולם הכירו את כולם, היה שוטר יהודי, את שמו אני לא זוכר כרגע, אבל הוא כתב זיכרונות מחייו, הוא חייב בתקופה של הרב קוק זצ"ל, זיכרונות מאותה תקופה על ה... כן. אז הוא מספר, כותב שם בספר שלו, אני כרגע לא זוכר את שמו, הוא כותב שבשעתו יצאו בעיתונות קיר, פשקבילים, פשקבילים נגד הרב קוק זצ"ל. חריפים ביותר. זה היה בתקופת המנדט, בתחילת תקופת המנדט, מאוד חריפים בעניין הזה. אז אז היה שלטון המנדט, אז תפסו השוטרים הבריטים אז, והראו למי שהיה צריך להראות שם, בנציב העליון, הפקידים שלו, את הפשקבילים האלה, את נגד הרב קוק, ביזו אותו, דיברו איתו, דברים לא יפים. ואז תפסו את הנערים האלה שהדביקו את המודעות האלה, תפסו אותם ושמו אותם בבית סוהר. טוב, שמו אותם בבית סוהר, אז יצא מיד מקבית כמובן, פדיון שבועים קראו לי. פדיון שבועים עשו מקבית גדולה כי רצו להוציא את הילדים מבית סוהר, את הנערים האלה מבית סוהר. ואחד האנשים ארגן את פדיון השבועים הזה. והיה פדיון שבועים, פדיון שבועים, כופר נפש, פדיון שבועים. אבל המזכיר של הנציב העליון התנגד לזה בכל תוקף. הוא אומר, איך אפשר לפגוע ברב הראשי של היהודים? זה לא יסלח להם. ואנחנו נהיה משפט ויהיה זה ויהיה זה. וכבר לא ידעו מה לעשות, ושמו אותם במעצר, את הנערים האלה. בסוף היה מישהו רעיון גאוני, אומר, אתה יודע מה, הרב קוק יש לו השפעה על הנציב העליון. דבר איתו, שיציאו את הנערים. הלכו לרב קוק, הוא אומר, אמרו לו, סיפרו לו שהנערים האלה יושבים בגלל ששמו פשקבילים נגדו. מה בגללי יושב מישהו בבית סוהר? מיד הרים טלפון למי שהיה צריך להרים טלפון וביקש. שישחררו את ה... ישחררו את ה... את הנערים. אתה אומר לי, הוא אומר, איך יכול להיות יהודי סואל בגללי? לא משנה אם הוא היה נגדו. דרך אגב, הוא מספר שם באותו סיפור, שהיהודי הזה שארגן את הכופר נפש, את הפדיון שבועים, כל הזה, היה לו בעיות במשפחה. ובאותו זמן הייתה אספה גדולה בווינה, נדמה לי, ששם השתתף גם החפץ חיים. זכר צדיק לברכה. אז הוא נסע לשם לקבל ממנו ברכה במיוחד, היה כהן והגדול הדור וכל זה. זה היה האספה של אגודת ישראל. אז הוא נסע לשם, אבל אז לחפץ חיים היה כבר מאוד זקן, ולא נתנו לכל אחד להתקרב אליו, להטריד אותו וכל זה. אבל הוא בא, אומר, באתי מיוחד, ואני, הוא מעיד על עצמו, מגיע לי שהחפץ חיים יברך אותי, למה? כי אני ארגנתי את הפדיון שבועים ואת הכופר נפש וכאילו רצה לפתוח שבתו. אז באו אמרו לחפץ חיים, זה יהודי מיוחד שארגן פדיון שבועים וכופר נפש וכל זה. אז החפץ חיים התעניין, הוא היה אדם פיקר, הוא אומר, מי זה היה? מה היה השבועים? מה זה היה שם? וסיפרו לו, היה הרב קוק, ותלו את הפשקבילים נגדו, ותפסו את זה, יצרים לשחרר את הנערים, והיהודי הזה, הוא ארגן את... מה? הוא ארגן? אני לא רוצה לראות אותו כאן. איך הוא איז? להגיד משהו נגד הרב קוק סצה. הרב קוק סצה, הוא הכיר אותו טוב מאוד, כי הרב קוק היה מקורב לחפש חיים. הוא למד אצלו בכלל. היה אצלו כולל של כהנים שלמדו הלכות קודשים וטהרות, הוא למד אצלו, וגם הוא ביקש מהרב קוק זצ"ל שיהיה רב באחת העיירות שם בליטא או לטביה. הוא היה מאוד מעורה, הוא ידע מזה הרב קוק זצ"ל. אז הוא לא יכול לסבול, איך זה פגעו בכבוד תלמיד חכם כזה גדול. שאלת אותי שאלה, אפילו אלה שלא אהבו אותו. אני אספר לכם גם בדיחה אולי קצת, וחוש הומור בעניין הזה. היה לי שכן, זכרונו לברכה, הוא נפטר כבר, רקובסקי קראו לה. ואביו של רקובסקי, אחיו דרך אגב היה הרב של הדסה עין כרם, כן, הרב רקובסקי, הוא נפטר לפני הרבה שנים. אבל האבא שלהם, הוא היה מאוד מקורב לרב קוק זצ"ל. והרב קוק היה ענה והיה מתייעץ עם אנשים. הוא הקדוש ברוך הוא, שהיה המקום שאתה רואה את גדולתו, שם אתה רואה את נתנותו. וידוע שהוא היה מתייעץ עם המלאכים, נעשה אדם, רש"י אומר במקום, מכאן לומדים את מידת הענווה, מישהו ענב הוא מתייעץ, מישהו לא ענב הוא לא מתייעץ עם אף אחד, עושה מה שבא לו, כן. ולומדים את זה מהקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו, שהוא התייעץ עם המלאכים לעשות אדם או לא לעשות אדם, כן. אז ככה הרב קוק היה מתייעץ עם מקורבים אליו, היו שאלות עומדות על הפרק, היה מתייעץ. יום אחד באו ברעיון, בהצעה, לעשות שלום בין הרב קוק זצ"ל בין הרב חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה. שניהם היו גדולי תורה, ענקים בתורה, תלמידי חכמים, והעריכו מאוד אחד את השני. אבל הרב זוננפלד, זכרונו לברכה, הוא היה ראש הזרם השמרני, נאמר, מה שנקרא
קנויים,
כן, הוא היה ראש, והרב קוק היה כידוע, הרב קוק, הוא היה מחובר לכל עם ישראל, ורבה בתחייה, קודש וכל זה. אבל מישהו עלה את הרעיון, ובא, אז סיפר לי הבן של הרב רוקובסקי, יכולה לברכה, אמר לי, שבאו אל הרב קוק ושאלו אותו, מה אתה אומר? נעשה שלום. ניקח את שני המחנות האלה, נעשה שלום, נעשה ביחד. אז הרב רוקובסקי היה בלחוש הומור. הוא אומר, מה הם רוצים? אלה שיצאו את הצעה. לקחת שני ארונות ספרים, לחבר אותם ביחד. הוא אומר, אבל מה יעשו הג'וקים מאחורי הארון? אתה חושב שהם ייתנו לעשות דבר כזה? מי זה הג'וקים? כל העסקנים, כל אלה ש...
אנשי החצר.
אנשי החצר, שהם בוחשים בכל ה... כן, כן. הזכרתי בה. בכל זאת, הוא היה אוהב ישראל גדול, הרב קוק זצ"ל, אבל לא רק אוהב ישראל, גם אוהב הבריות הגדול. תפתחו בבקשה את אורות בדף קוף ממתת. בסעיף A, בבקשה. יש כאן מקום, יש כאן מקום. מקום, יש מקום. הנה, הנה כאן, לפנים. כן, קוף מם תת בסעיף A, בבקשה. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם באשר הוא אדם. צריך להבין, האמירה הזאת, שאהבת ישראל מחייבת אהבת כל אדם באשר הוא אדם, היא אמירה שמתאימה לאברהם אבינו. אברהם אבינו, נאמר עליו, למה קוראים לו אברהם? נאמר בתורה, אב המון גויים. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא אדם אוניברסלי. קוסמופוליטי, עולמי נאמר, אב המון גויים, זה אברהם אבינו. והאמת היא שאנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, הצאצאים של אברהם אבינו. התכונה הזאת של האוניברסליות, הכלליות, הקוסמופוליטיות וכו', זה דבר שהוא מוטבע בתוך הנשמה של העם היהודי. כי אנחנו, המקור שלנו, אברהם אבינו, כן? משם זה מתחיל. אם אתה אוהב את עם ישראל, הוא אומר, זה מחייב גם לאהוב לא רק את עם ישראל, אלא לאהוב את כל האדם באשר הוא אדם, ואת כל העמים באשר הם באשר הם שם. למה האמירה הזאת חשובה? אנחנו היינו בגלות, לא יודע, שמעתם על זה? שהיינו בגלות? מי שמע שהיינו פעם בגלות? לא שמעתם. היום זה נראה נורמטיבי, שהיינו פעם בגלות. היום אנחנו בארץ ישראל. בעצם היום חזרנו אל הבמה העולמית, משפחת העמים נאמר. היום המציאות שלנו באמת אנחנו מחוברים לכל העולם. לא רק מבחינה כלכלית, אנחנו עם שסוחר עם העולם, אנחנו מקובלים וכל הדברים. גם מכל הבחינות אנחנו מחוברים, למרות שיש לנו הרבה, איך אומרים, מטען נגד היחס שהעולם, אומות העולם מתייחסות אלינו, שלא בצדק, נאמר כך. במקום להגיד תודה רבה לעם ישראל, על מה שהענקנו להם, מה שנתן להם, מה שנותנים להם, מה שניתן להם, אז הם עדיין שמים לנו, אנחנו אומרים, מקלות בגלגלים של הגאולה, ומנסים לעכב פה ושם, לא יעזור להם הדבר הזה. אבל בכל זאת, אנחנו עם שחזרנו אל במת הבמה הבינלאומית, העולמית וכו'. עד היום, עד שהקימו את המדינה, היינו עם בלי ארץ, בלי מדינה, בלי שום דבר, ועד רבה, המושג גוי היה מושג של שלילה מוחלטת. הוא גוי, אתה יהודי. כאילו אין קשר בכלל. וכל זה נעשה כמנגנון הגנה, שלא נתבולל, שלא נתאמע בין העמים. ממש הייתה מחיצה, שום יחס בינינו ובין אומות העולם, ואם היה יחס זה היה מסוכן. ההשכלה למשל, הדברים האלה, זה היה דבר מסוכן בצדק. שהדבר הזה השפיע ומשפיע עד היום לתהליך של תמיעה והתבללות, התרחקות מהזהות העצמית שלנו. אבל קרה מהפך, שינוי. חזרנו להיות עם חופשי בארצו, ואנחנו כבר חלק מאומות העולם. לכן אהבת האדם באשר הוא אדם בדור שלנו זה הרבה יותר רלוונטי באותו דור שהיה לפנינו, ששם שמנו, היינו בגטו הזה. לא רק ששמו אותנו בגטו, אלא אנחנו שמנו את עצמנו בגטו. זאת אומרת, החומה היא דו צדדית. היא מונעת מייכנס אלינו ומונעת מאיתנו לצאת החוצה, למצב מציאות כזה של חומה. אבל היום נפרצו החומות. היום אנחנו עם חופשי בארצו, מסתובבים בעולם, באים לכאן ראשי מדינות, ראשי ממשלות, מלכים, נשיאים, כל זה, ואנחנו הולכים אליהם, ויש כאן חל מהפך, אני לא יודע אם שמתם לב, שמתם לב למהפך הזה? למה התרגלנו לזה? לכן גם היום אהבת האדם באשר הוא אדם, היא הרבה יותר ממשית מאשר שהיינו בגלות, שהיינו צריכים להתרחק מהגויים, שלא ישפיעו עלינו לרעה. אז זה מה שאומר כאן הרב. הרב חי את ההוויה הישראלית, לא את הגלותית, אלא את הישראליות. אם אתה ישראלי, אתה צריך להתייחס לכל אדם באשר הוא אדם. יש לך את היכולת והכוחות, עם המגבלות שלא תתבולל, שלא תהיה מושפע מהם כמובן. אבל שתוכל להציל מרוחך הטובה מה... כי הרי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, נאמר בחזון אחרית הימים, לכל העולם כולו, ואנחנו בתחילת הדרך. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, אם אנחנו שונאים איש חלק מהאדם, הוא סימן שלא נתערה עדיין הנשמה מזוהמתה. כשאדם שונא מישהו, אז זה לא העניין של ההוא, אלא הבעיה זה איתך. אתה לא מסוגל להכיל אותו. לכן אתה שונא אותו. הרב כותב באורות התשובה באיזה מקום. יש כאן אורות התשובה. יש לי כאן. אני אקרא לכם. יש לי כאן. באורות התשובה הוא כותב... מי שיש לו, כן... פרק י"ב, אורות התשובה. הרב כותב ככה. כל חטא, בסעיף ד', כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. זאת אומרת, אם אתה שונא איזושהי בריאה, סימן שאתה לא בסדר. שאתה לא בסדר. לי הייתה חוויה כזו. חוויה של לראות כמה אני לא בסדר. הסתדלתי להתגבר, אבל היה לי קשה מאוד. אספר לכם את החוויה? פעם באחד הלילות התלבש עליי יתוש. לא, באמת, לא נתן לי מנוח. ואני ככה, פתאום נזכרתי באורות התשובה. אמרתי, למה היתוש הזה בא אליי באמצע הלילה? לנסות אותי אם אני שונא אותו או לא. אמרתי לו בליבי, יא יתוש, לא יעזור לך, אני אוהב אותך. הוא בא מפה ומשם, ולא לא נוטש אותי. דבק במשימה למצוא לי את הדם. הייתה לי חוויה, אמרתי, אם אני הורג אותו, משהו לא בסדר אצלי. אתם יודעים מה זה יתוש? זה חיים. בריאה. כאילו אני אוהב את עצמי ולא אכפת לי להרוג אותו בגלל שאני אוהב את עצמי. חוויה. זה הרב, דרך אגב, הרב קוק אמרנו, לא רק נאה דורש אלא דברים מקיים. מספרים על רב אריה לוין, שפעם הלכו בשדה, ואז רב אריה לוין כתב בהיסח הדעת, עלה. אז הוא אומר לו, מה הרב קוק, מה עלה עשה לך? למה כתבת אותו? הרבה אלה נדהם, מה, גם העלין צריך לאהוב אותם? גם העלין זה חיים, זה לא סתם הדבר. כן, זה דוגמה על מה שהרב אומר כאן.
הוא נקול עלי ועלי איש, איש למעלה.
בטח, גדל. כן, נכון. אבל לא כל אחד, כן, רציתי לשאול משהו, כן.
מה צריך אותה יחס שלנו כלפי הרבים שלנו?
כתוב, מסניך השם אסנה, כתוב, מפורש. זאת אומרת, מי ששונא את ישראל, ככה רש"י מסביר, אז צריך לשנוא אותו. היה חינמי, אתה צודק. אנחנו לא הגענו לימות המשיח, או לתקופה כזאת שאוהבים, יש לנו עדיין פה ושם כמה זאבים בדרך, שרוצים לדחוף אותם. אז על זה כתוב, מסניך השם אסנה. איך הנה, אנחנו גם מתפללים בתפילת 18, יש לנו ברכה מיוחדת לדבר. אבל לעתיד לבוא, לאחרית הימים, כשמידת האהבה היא תאפיין את כולם, כתוב, וכל הרישה כעשן תכלה בתפילה, אנחנו רואים, לא תהיה הרישה בכלל. לא יודעת מי לסנוע בכלל. למה? כי אחרית הימים, אני בדקתי את זה באינטרנט, הכל יהיה טוב. זאת אומרת, צריך להבין את ה... בכלל, וכל יהודי צריך ללמוד את ההיסטוריה של, של העולם, וההיסטוריה של העולם היא לא היסטוריה שאנחנו לא יודעים מה יהיה צפוי. אנחנו יודעים מה יהיה צפוי. לומדים את זה, כתוב, קורא הדורות מראש. מגיד מראשית, אחרית. זאת אומרת, אנחנו כיהודים שלומדים תורה, מאמינים, יש יראת שמיים, כל זה, אנחנו יודעים שהעולם הוא הולך לפי תוכנית. הוא לא צירוף של מקרים. מקרה כזה. דרך אגב, אני לא יודע, שמעתם פעם גלי צהל לאחרונה? מישהו שומע רדיו כאן בכלל? מי שומע כאן רדיו? אני פעם ביום, בערב שומע לראות מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אז בגלי צהל כתוב, מה קורה? פעם היה כל החדשות, משהו, מילה. פתאום, אני לא זוכר איך הם אומרים את זה. מה קורה עכשיו, כאילו? איך הם אומרים את זה שם?
נכון עכשיו.
לא. מה קורה? מה זה קורה? שום דבר לא קורה. הכל מתוכנן. והלכים מבקרי והלך איתם בחמת קרי. כשאתה רואה אירוע כזה או אחר, לנו זה נראה כמקרה, אבל מי שיש לו עין חודרת, עין פנימית יותר, עין עמוקה יותר, אומר, זה חלק מתוכנית אלוקית שהיא מראשית ועד אחרית. אז את הראשית אנחנו יודעים מהתורה. כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי, ואת הגן וגן עדן וכל הדברים. בהתחלה היה מאוד נחמד. היה הכל טוב. לא היה את מי לסנות, מי אפשר לסנות. לא היה שם, כולם היו בסדר. זה היה הראשית. אבל מגיד מראשית, אחרית. אחרית הכוונה היא אחרית הימים. אחרית הימים, גם אנחנו נחזור, נסגור מעגל. נגיע לאותה מדרגה שלא יהיה מי סמם, כל הראשי כשאן תכלה. זה יהיה לעתיד לבוא. אבל לא הגענו עדיין לזה, אנחנו באמצע. לכן אתה שואל מה עם שונאי ישראל, עם שונאיך השם ישנה, היא הכי נעמי. למרות שאני השתתפתי במלחמה, במלחמות ישראל. לא כולם, אבל חלק מלחמות ישראל. ואני מוכרח לומר, לא הייתה לי אף פעם שנאה למי שירה עליי, ואני יריתי עליו בחדרה. ירינו אחד על השני. אבל לא מאיזה תאוות רצח, איזה שנאה נוראית או משהו כזה. עשיתי את העבודה, כמו של חייל טוב, אתה עושה את העבודה. הבא להורגך, השכם להורגו. אתה, הוא בא, הוא מתקיף אותך, אתה תתקיף אותו. כן, ככה זה, ככה זה מלחמה. אני לא חושב, יכול להיות, אני טועה, אבל שחיילי צבא הגנה לישראל, שהם נלחמים, הם נלחמים מתוך שנאה. מה זה שנאה? צריך להבין. שנאה זה ההפך מהאהבה. אני לא יודע מי שהיה לו כאן אהבה. אהבה זה אדם שלא מספיק, מפסיק לרגע לחשוב על מי שהוא אוהב אותו. זה נקרא חולי אהבה. חולי אהבה, כמו רמב״ם אומר בהלכות תשובה בסוף, זה אדם שיש לו, הוא קורא לזה מגנט. אדם שאוהב מישהו, הוא מחובר אליו, נדבק אליו, והמחשבות שלו וזה, הוא כל כולו מישהו אוהב אותו. אז זה נקרא אהבה. ההפך מאהבה זה שנאה. אז אדם שהוא שונא מישהו, זה מחלה נוראה. כל הזמן הוא חושב עליו רק רע כל היום. רק רע כל היום. רק רע משהו משהו. מחלה, זה ממש מחלה.
אובססיביות.
משהו, פה הוא לא יכול, הוא קם בבוקר, הוא כבר שונא, משהו נורא. אז שתבין את העניין. היום אויבי ישראל, אנחנו לא הגענו למדרגה כזאת של שנאה, אנחנו נלחמים על קיומנו, צבא ההגנה לישראל, אבל לא מתוך איזה תאוות רצח או שנאה או משהו כזה. כמו שלצערנו הרב אנחנו רואים את זה בעמים אחרים. כן, את הלאום הזה, והאטבח אל יהוד הזה, וכל הדברים האלה ש... איך אומרים, אתה רואה את השנאה בעיניים. זה לא יומן הדבר הזה, קשה לנו להבין את זה. עכשיו היה שנתיים לרצח המשפחה באיתמר, תחת פוגל, השם יקום דמם. איך עושים דבר כזה? זה נקרא שנאה. שנאה זה לקחת ילדים, לטבוח אותם, או כמו הנאצים ממך שימה וזכם. ששנו יהודים והם עשו מה שהם עשו.
אכזריות.
אנחנו לא, ואכזריות, אנחנו לא מכירים דבר כזה. אז זה אומר גם השנאה, זה לעתיד לבוא, זה לא יהיה מונח על המדף. זה לא יהיה נחלת. צריך גם להיזהר בדבר הזה. גם לצערנו רק, גם בתוכנו, בגלל שעוד לא התבשלנו מספיק, יש כאלה שרואים בשנאה כאילו אידיאולוגיה. ישנו את הלא דתיים, ישנו את הגויים, ישנו את הערבים, ישנו את הזה, ישנו את הזה. כאילו זה, מרימים דגל השנאה. אני פעם ראיתי חוברת כזאת, שכל כולה הוכחות, המון הוכחות, שצריך לשנות. לשנות אלה, מביאים חזר, את הרב קוק שם מביאים שצריך לשנוא כל זה. לקחו, זה כמו שאומרים במינצה דבדיחות הכתוב, תפסו רוצח לך, אמרו, למה רצחת? אומר, כתוב בתורה, תרצח. ואיפה? לא, כתוב, לא תרצח. אוי, שכחתי את הלא. אם אדם לומד משהו, הוא לא רואה את זה בהקשר הנכון. אז הוא לוקח דבר, והוא פתאום שוכח את הלא תרצח, לא תגנוב, רק זוכר את התרצח, אתה צריך מאוד להיזהר. אז זה לגבי השנאה. אם יש לך קצת שנאה, משהו למישהו, משהו, אז זה מה שהרב אומר כאן באורות התשובה, הוא אומר שאם אדם שונא מישהו, זה נובע מהחיסרון של השונא, לא מי ששנוי, אלא מי ששונא. אתה תולה את זה באחר, אבל האמת היא, אתה לא יכול להכיל את השני, אז לכן אתה שונא אותו. למה אתה לא יכול? כי הלב שלך לא טהור, הוא לא נקי כמו שאומרים, יש לך נגיעות כאלה וכן. כל חטא, אפילו הכר שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה, כולל יתוש. סליחה, אפילו יתוש, כן. ועל ידי התשובה, אם אדם עושה תשובה, חוזרת האהבה להעיר את מי? את אותה בריאה, שמקודם סנאת אותה. בוא נחזור לעניין שלנו. כן, הרב אומר כאן, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזו חלק מן האדם, הוא סימן שאותה נשמה שאתה שונא אותה, כן? אותה נשמה היא המראה שלך. היא מראה שלך יש בעיה. אם אתה שונא מישהו, לך ישנה בעיה. דרך אגב, זה בזוגיות דבר ידוע. מי שעושה כאן בגישור או בדברים כאלה, זה דבר ידוע. שאדם רואה את מה, אם הוא לא אוהב את בן זוגו או בת זוגו, דברים כאלה, זה לא מתחיל ממנו. ממי זה מתחיל? מתחיל ממך. למרות שהוא תלה את זה בשני תמיד, אבל זה מתחיל ממך. אתה תולה שהסיבה לאי אהבה זה הוא, זה לא נכון. הסיבה שאתה לא מסוגל להכיל את השונה. זה לכם דוגמה, רק שתבינו, בדרך כלל אוהבים תינוקות. שנולדים. נכון, אתה צודק. אני בתור סבא, אנחנו בתור אבא, לצעבר, תינוק נולד, כולם אוהבים אותו. אבל התינוק עצמו, יש סיבה גם לא כל כך לאהוב אותו. למה? הוא לא נותן לך לישון בלילות. לילות לבנים, אתם לא מכירים את המושגים האלה. לילות לבנים, הוא מלכלך, הוא בוכה, הוא מטריד, ובכל זאת אוהבים אותו, נכון? אז יוצא מכאן שזה לא מתחיל זה לא מתחיל מההתנהגות של התינוק. אני אוהב אותו למרות שהוא מלכלך, ולמרות שהוא לא נותן לך לישון, ולמרות 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 אתה אוהב אותו, נכון? אבל אם נורא התינוק הזה גדל ועושה לך אותם צרות, אז מה? עכשיו אתה לא מסוגל להכין אותו? תראה אותו כתינוק. למרות שהתבגר, אתה יכול מסוגל לראות אותו כתינוק. דרך אגב, זה נכון, הוא ילד שלך. גם כשהוא מבוגר, הוא ילד שלך. אני בדקתי את זה באינטרנט. אי אפשר לברוח מזה. זה מובן. זה מה שהרב אומר. אם מישהו שונא מישהו, סימן שלא התבשלת מספיק. אתה עדיין קטנוני, עדיין ילד, עדיין לא מסוגל להכיל את השונה. שהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתערה עדיין הנשמה מזוהמתה, ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. לכן אנחנו לא זוכים לדבר. הבאתי כאן דפים ממידות הראייה, בבקשה, אצלכם הדפים. בסעיף ה', תראו בסעיף ה', אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. זה משלים את מה שלמדנו כאן עכשיו אצל הרב קוק. דרך אגב, ביטוי אהבת הבריות הם מפרקי אבות. כתוב אצל אהרון הכהן, כן? הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר, כתוב לדייק בלשון של חז"ל, אוהב את הבריות, לא כתוב אוהב את היהודים, ולא אוהב את הטובים, ולא את הצדיקים, ולא ולא ולא, אלא מה כתוב? אוהב את הבריות, למה? כי אם אתה אוהב את הבורא, אתה אוהב את הבורא דרך בריותיו. כן? אתה, על ידי זה שאתה אוהב את הבריות, באמת, בזה מתבטא העובדה שאתה אוהב את מי שאמר והיה העולם, מי שעשה את הבריות האלה. זה נקרא אוהב את הבריות. אהבת הבורא מחייבת אהבת בריותיו. ואהבת בריותיו מביאה לאהבת הבורא. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בהתחלה, שמי שרוצה להגיע לאהבת הבורא יתבונן בבריותיו. להתבונן בבריות של הקדוש ברוך הוא. ולראות את החוכמה האלוקית, את הרצון הטוב האלוקי בבריות. אם אתה רואה את זה בבריות, אתה מתקרב דרך הבריות, אתה מתקרב אל הבורא. זה היסוד גדול מאוד באמונת ישראל בכלל, שאתה מתקרב לאלוקים דרך הבריות, דרך המציאות שלו. אדם שמחפש את אלוקים, יש מישהו שמחפש כאן את אלוקים? בוא אני אגלה לך איפה. תפתחו בבקשה באורות, אורות. בזרעונים זה מופיע. קוף יוטט. קוף יוטט, כן? כאן הוא מדבר על אדם שמחפש את אלוקים. איפה הוא ימצא את אלוקים? יפה מאוד. למטה, בסעיף האחרון. צריך להראות את הדרך, אתם רואים בחמש, שש שורות מלמטה. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין. הטרקלין זה הארמון שבו מוצאים את אלוקים. איפה? דרך השער. מהו השער? השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. לא האלוקות שנמצאת מעל העולם, אלא האלוקות שמתגלה בעולם. איפה בעולם? בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, אפילו ביתושים אמרנו, כן, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלה ושפרי שחק, בהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובשרת דבורה של כל גיבור. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא מעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. לית אתר פנוי מינו. העולם, הבריאות שאנו רואים אותם, חשים אותם, בעצם שם נמצאת האלוקות, זה מה שאומרת הגמרא, רבי יוסי אומר, אוי להן לבריאות, שרואות ואינם יודעות מה הן רואות. אנחנו הולכים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שהרצון האלוקי, החוכמה האלוקית, הכל נמצא בבריאות, בבשרי אחד האלוקה, מכל הדברים האלה, ואנחנו מסתכלים, בוהים וטועים, ולא רואים את הדבר הזה. איך אומרים חזר? אז כך שהעניין של אהבת הבריאות היא לא סתם כך. אתה אוהב את הבריאות כי דרך הבריאות מתגלה הבורא. רצונו של הבורא, חוכמתו של הבורא, היא מתגלה דרך בריאותיו. רק רוצה לדעת להתבונן. מבט חודר יותר, עמוק יותר אל כל הבריאות. נחזור לדף שלנו. אהבת הבריאות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד, הוא חוזר בדיוק על מה שלמדנו באורות. כל האדם, באשר הוא אדם. ואהבת כל העמים כולם. מה, גם את הערבים, גם את היפנים, גם את הסינים, גם וגם וגם, כולם. זה לא אוהב את כולם. למה? כי כל העמים הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. זה נכון או לא? מה אתם אומרים?
אם עושים רע לך?
שאלו הרגע את השאלה הזו. צריך להילחם בהם. הבא להורגך, השכם להורגו. אנחנו לא הגענו לאחרית הימים של אותם לא יסגול גול חרב, לא ידעו עוד מלחמה, בעזרת השם נגיע. עד אז צריך להחזיק בחרב, להילחם. לא להיות פציפיסטים. פציפיסט זה אדם שהוא לא מתנגד בכל תוקף במלחמה, אבל שורגים אותו עם בעיה. הוא אומר, לא אכפת לי, העיקר הפציפיסט. לא, אנחנו לא כאלה. אנחנו לא עם, מאז ומעולם, שישב בחיבוק ידיים ברגע שהתקיפו אותו. אנחנו החזרנו מלחמה מיד שיציאת מצרים, אפשר לומר, ועד היום אנחנו נלחמים, ועם עם של לוחמים אנחנו. התכונה שלנו זה לא רק להיות חכמים, אלא גם להיות אמיצים, וגם להשיב מלחמה שעה, מיהושע בן נון, מדוד המלך, מיהודה המכבי, ועד היום הגנרלים שלנו היום, וחיילי צבא הגנה לישראל של היום. יש היום ויכוח, כן ללכת לצבא, לא ללכת לצבא, כל הדברים האלה. אין לדעת שהוויכוח הזה הוא ויכוח, אין לו מקום בכלל לוויכוח הזה. מבחינה תורנית, סיבה פשוטה. אנחנו נמצאים במציאות של מלחמת מצווה. הרי מלחמה להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל, בכל הדעות זה מלחמת מצווה, זה לא מלחמת רשות. מלחמת רשות שאתה הולך לתבוש את קווית, אני יודע איזה משהו שהוא, אין לזה אינטרס קיומי נאמר. אבל היום צבא הגנה לישראל, זה צבא שכשמו כן הוא מגן על העם היהודי היושב בציון, ובכלל על עם ישראל הוא מגן. זה מלחמת מצווה הדבר הזה. והעובדה הזאת גרמה לכך, והעובדה שאנחנו בדור של, של, של מלחמות וקיומיות, זה יצר שנוצרו לנו כאן גיבורים. חיילים שלנו, מה אני אגיד לכם? הם באמת גיבורים. זה לא יומן, איזה חיילים יש לנו. אתם אומרים, מישהו ראה פעם חיילים מצווה הגנה לישראל? זה משהו. אני בתור אדם מבוגר אומר, ילדים, אבל הילדים האלה, בשבת הייתי באירוע משפחתי, והיה שם מפקד ביחידה הנבחרת, אחד מהמשפחה, ואני כל כך נהניתי לראות, תפקד. בחורצ'יק צעיר, וואי וואי, אני לא יכול לספר לכם מה הוא עושה, אבל גיבורי דוד ממש, זה הדור שלנו. לכן הוויכוח הזה, אם ללכת לצבא, בכלל לא ויכוח. פשיט זה שצריך ללכת לצבא. יש פרוצדורה שלומדים תורה, בסדר, אפשר לסדר את הסידורים האלה, להסכמה כזאת או אחרת. כמו שהרב שיודה, אני אומר, אנחנו לא מדברים על פטור מהצבא, אף פעם לא. אין פטור מהצבא. יש דחיית גיוס, זה כן. עד שהבחורים יתחזקו, יוכלו לחזק את עם ישראל, את הצבא וכל זה. אין פטור. דין תורה אין פטור מהצבא. אין דבר כזה. אלא יש רק דחיית שירות על מנת ללמוד תורה, וזה גם למען הכלל, למען העם, למען המדינה, למען זה, למנת שבסוף הוא יתבשל לאדם. יהיה מכין ללכת לצבא, יקדש שם שמיים בצבא, בהליכותיו, בהתנהגותו וכל זה. זה מובן. עד כאן זה ארץ ישראל עשתה לנו משהו מבחינה הזאת. אבל לא רק מבחינה הזאת שנהפכנו פתאום מעם נרדף ומסכן שהלך כצון לטבח רק לפני 70 שנה, נהפכנו לעם של גיבורים. זה לא מלטה זאת רטאים. עם שהעולם מעריץ אותנו, אבל ביצורם הזה אומר, אנחנו נהפכנו לעם משפיע על אומות העולם, אנחנו עם היום שמשפיע על אומות העולם, גם מבחינה פוליטית, לא רק מבחינה כלכלית, מדעית או דברים כאלה, גם מבחינה פוליטית. היום אי אפשר לזוז בפוליטיקה העולמית מבלי להתייחס למדינת ישראל. אין דבר כזה. כולם מחוברים לכאן. כן, נראה לנו דבר מובן מאליו, שנשיא ארצות הברית, שהוא היום המעצמה הגדולה ביותר, מקדיש תשומת לב למדינת ישראל, יותר משהו מקדיש תשומת לב לפעמים לאמריקה בעצמה. הוא בעצמו מעיד על זה, אומר, אתם לוקחים לי את לוח הזמנים. בא ראש ממשלת ישראל, יש לו הכל מפסיק. שם את הסינים בצד, את ברזיל שם, את ארגנטינה שם, ארצות ענקיות. ופתאום זה מעסיק אותו כל הזמן. זה לא במקרה הדבר, כי אנחנו נהפכנו לחלק בלתי נפרד מאומות העולם, אבל לא רק בלתי נפרד, אלא מרכזי בתוך כל הפוליטיקה העולמית הזאת. עובדה היא, זה מה שהרב כותב כאן. אנחנו מחוברים על כל העמים, לא מנותקים מכל העמים. ואהבת כל העמים כולם, ואהוב את כולם. חפץ אילוים של העמים, להעלות אותם, לרומם אותם, להוציא אותם מהמקומות שהם נמצאים בהם, בתקומתם הרוחנית והחומרית. עכשיו, דיברנו מקודם על השנאה, הרב מתייחס כאן על השנאה. עדיין יש מקום לשנאה, אבל צורה, השנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם, אבל לא על העמים, אלא על הרשעות שבהם. מזכיר לנו את רבי מאיר בברוריה, האגדה המפורסמת במסורת ברכות, מספר שלרבי מאיר היו שכנים שהציקו לו כל הזמן, ואז הוא בא להתפלל שימותו. אז אומרת לו ברוריה, הייתה אישה מאוד חריפה, פלפל מה שנקרא, הרבי מאיר, מה אתה מתפלל? איתמו חטאים מן הרחותים, כתוב. מה כתוב? איתמו חטאים מן הארץ, רשעים עוד אינם. לא כתוב החוטאים, הרשעים. זאת אומרת, הרשות תכלה, ואז אין רשעים, תתפלל שחזרו בתשובה.
לפי הפשט, חטאים זה אנשים
שחוטאים
כל הזמן. לפי הפשט.
כן, אבל היא התכוונה שעשו תשובה, יפסיקו לחתור, ואין רשות. זה לא אפשר להקיש לאומות העולם. לא שהם 100%, הייתי אומר לשון המתה, אלא באמת יש פרובלמה. אבל מה, אנחנו מתפללים, מבקשים על עילויים של אומות העולם. לתקן אותם, לעזור להם לצאת למקומות שהם נמצאים בהם, כן? זה עניינו של עם ישראל. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם, קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. אתה לא יכול להגיד הודיעו ועמים עלילותיו, אומות העולם, בלא אהבה פנימית מעמקי לב ונפש להיטיב לעמים כולם. תראו איזה ענקיות של הרב קוק זצ"ל. הוא מדבר כאן ברמה שאנחנו לא מכירים אותה. כן, להיטיב לעמים כולם. ודרך אגב, לא בגלל שהוא אמר את זה, אלא בגלל שזה המציאות שלנו. אנחנו, ואני כשאני זוכר, כשהייתי קיבוצניק, כמו שנקרא, היה לנו מושג כזה שנקרא אור לעמים. אור לעמים, אנחנו הקיבוצניקים, אור לעמים. למה? כי אז האמינו באותה תקופה שהמסגרת השוויונית של הקיבוץ זה המסגרת האידיאלית לחברה האנושית, לתקן את החברה האנושית. כולם בעד אחד, אחד בעד כולם, כל הרעיונות הנשגבים האלה והצילים האלה. האמינו, אנחנו האמנו שזה צריך לשווק את הרעיון הזה לאומות העולם, ולא הלך. גם היום זה לא עובד, לצערנו הרב כל כך, הרעיון הזה, כן, הרעיון השוויוני. אבל אנחנו משווקים לעולם, לאורך כל הדורות בעצם, את אותם ערכי הנצח, של תורת ישראל ונביאי ישראל, אנחנו עם יצרתי, אנחנו מייצרים את הרעיונות האלה ומשווקים את זה בדרך עקיפה, דרך הדתות האחרות, משווקים את אותה תנ"ך עם כל ערכי הנצח שלו. אנחנו משווקים את זה היום לאומות העולם, אנחנו משפיעים כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו בעל כוחנו אוניברסלי, אפילו כשלא נרצה, אנחנו חלק בלתי נפרד מה גורם המשפיע יותר גדול באנושות. דרך אגב, באים לכאן לא פעם קבוצות מחוץ לארץ, אני גם לא יהודים לפעמים. הם מאוד, אני רואה שבונן בהם, איך שזה עושה להם, זה עושה להם משהו. הם מעריצים, מאיזשהו מקום, מעריצים, אולי גם מקנים בנו, שהם רואים את התפילה, או כמלי שבת בדרך כלל הם באים קבוצות, ואין דברים עליהם. ואין גם הם פשוט בהלם. מרגישים את הרוח, את האווירה הרוחנית, הם לא מכירים את זה במחוזות שלהם, את הדבר. לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם של האומות. תכונה זו היא שמסגלת את רוחה, רוחה דמלכה משיחה. היא מיוחדת לרוח המלך המשיח. המלך המשיח צריך להיות כשמו כן הוא, צריך להיות גם בעל השפעה עולמית, לא רק השפעה לאומית, אלא השפעה עולמית. לחול על ישראל, וככל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה בתורה, הרינו יודעים ברור, בייחוד בימים מקדם, שהכוונה רק על השנאה ולא על המהות, אלא על, על הדברים הלא טובים, שהיא מרתקת בחוזקה, מה? שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של העמים הרבים לצערנו הרב, שהשינה מאחדת אותם. גם בהווה ובייחוד בימים מקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת, השינה היא הייתה מאחדת. זה מזכיר לנו את ציר הרשע. יש היום ביטוי כזה, ציר הרשע. אבל היה פעם, היה בתקופת מלחמת העולם השנייה וגם הראשונה, היה ציר הרשע, גרמניה, איטליה, היה מיפן,
אוסטריה,
אוסטריה, שהם היו ציר הרשע, שהרוע ייחד אותם. המגמה הרעה הזאת, לשבל טעמים, לכבוש טעמים, לנצל טעמים, זה יפיין אותם. אני אומר, ואת הדבר הזה צריך לבטל. הרי אנחנו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשע שהיא מרתקת בחוזקה, תאיגות של עמים רבים, גם בהווה, ובייחוד בימים הקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסוימת, אבל עלינו לדעת כי נקודת החיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוקי שנכנן בו האדם בכללו, הכוונה היא המין האנושי. וכוננו בו כל עם ולשון, וכל אחד לפי ערכו. אי אפשר לבטל את הצלם אלוקים שבמין האנושי. תמיד לא זזה מהצלם האלוקי שנתכנן בו, כן, האדם בכללו, וכוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו. וגרעין כל זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיכול בעולם, את אור הצדק והמישרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, כל איזה מידות של הקדוש ברוך הוא, והשלמת היצור כולו. והאדם וכל אגפה מתחילה, זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק, הדעת שכנסת ישראל, שברוח השם עלינו איננו הולכים, ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים, במהרה בימינו, אמן. כל כוח.